פודקאסטים של 103 FM. עכשיו, דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן.
שלום, איזה כיף שאתם איתנו בעוד פרק בדרוש כפר.
שלום לכולם, שמחים להיות איתכם, והפעם תיקון עולם.
נשמע בומבסטי.
באמת בומבסטי, העולם הזה זקוק לתיקון, אבל יותר ויותר אנחנו צריכים לתקן את עצמנו ביחס לעולם. אז מה לתיקון עולם ולתפיסת חינוך? אולי אנחנו כבר בהתחלה מניחים פה איזושהי יומרה על מחנכות ומחנכים. לא מספיק שבחרנו להתמודד עם דור העתיד, שהוא לא הכי זורם ונעתר והסמכות
ההורית. הדור מדהים, אבל התנאים שלנו פה בכיתה, ובכלל במערכת, הם לא תמיד כאלה מדהימים, אז כן, לפעמים אנחנו מרגישים את הקנה עולם בעצם זה שנכנסנו ובחרנו במקצוע הנחשק הזה.
כן,
אני אבל... אני אומרת באמת לא בציניות.
אני באמת חושב שהבחירה בחינוך היא בחירה משמעותית, והיא בחירה נכונה למי שמתאים, ויותר מאשר היא בחירה נכונה, היא לא התיקון עולם שלנו, היא העבודה שלנו. לתקן עולם מבחינתי, זה אקסטרה מייל. זה מה אני עושה מעבר לתפקיד ומעבר למשימה, והרבה יותר מה אני עושה,
איזה בן אדם אני?
מה ה-state of mind שלי, מה העמדה שלי ביחס למציאות. ואת יודעת שאנחנו מדברים על תפיסה דרך כפר, אנחנו מדברים על הכותרת שלה, דיברנו תמיד על תפיסה שמעודדת חינוך ערכי וחוסן רגשי, ואנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים שהבוגרות והבוגרים שלנו יצאו מתודעה של שורד לתודעה של מנהיג. מה ההבדל בין שורד למנהיג? שורד זה מישהו ששואל את עצמו, מה אני יכול לנצל את הסביבה לתועלת האישית שלי? מה אני יכול לקחת מהעולם כדי לשרוד?
תודעה של מגיע לי.
זה מגיע לי, וגם אם לא מגיע לי, מה שואל. אני אקח כדי לשרוד? זה גם אם זה לא מגיע לי, אני צריך לשרוד. והמנהיג, התודעה של המנהיג, היא ממש ההפך. זה מה אני יכול לתת מעצמי, על מנת שהעולם שלנו יהיה יותר טוב. להיות במקום של הישרדות, זה לנוע במקומות כאלה, של להסתכל על המציאות באיך לנצל אותה. ובדרך כלל, כשאני חי בתודעה של שורד, אני הופך להיות חלק מהבעיה של החברה הישראלית. ואם אני מאמץ תודעה של מנהיג, אז אני הולך להיות חלק מהפתרון. והתפקיד שלי זה שהבוגרות והבוגרים שלי, שהילדות והילדים שלי מבית וממערכת החינוך, הם יהיו התקווה הישראלית, ולא להגדיל את הנטל על החברה הישראלית.
וואי, אתה יודע, זה מחזיר אותי ממש אולי לשנה הראשונה שלי במערכת החינוך. לימדתי בבית ספר של נוער בסיכון, ובמקביל, ברמה האישית, היה לנו עמותה שנקראת שכן טוב, ולימים תפסה ממש תאוצה, ואנחנו בעצם התחלנו לפתח אותה, ונעזרתי באחד התלמידים שהייתי בקשר מאוד טוב איתו, בעצם פיזרנו קרטונים למזון במקולות שונות ברחבי העיר, והיינו אוספים את מה שהאנשים שמו. כאילו ביקשנו מהאנשים, אם בא לכם תוך כדי שאתם קונים, לשים עוד פריט בארגז, ואנחנו נחלק את זה. וצירפתי אליי את אחד הנערים שעבדתי איתם, והוא עזר לי לחלק בשכונה ארגזים, ואז חזרנו לבית שלו. והייתי מגיעה הרבה לבית שלו, וכרת אימא שלו שממש אהבתי, והוא סיפר לאימא בהתלהבות, מה עשינו? ואז היא אמרה לו משהו שכזה, עשה לי כזה קווץ' עצום בבטן, היא אמרה לו, נו, אז למה לא הבאת לנו ארגז גם כן? בשיא הטבעיות, ואני כזה הרגשתי, יואו, איזה מעבר פתאום, שהוא מלהיות בעמדה הנותנת, המתקנת, המשפיעה, למה קצב הזה של, גם למה לא הבאת לנו אחד כזה?
אז כשאנחנו מכניסים את תיקון עולם לתוך התפיסה, זה משהו שאנחנו רוצים שהוא יהיה הרבה הרבה מעבר להתנדבות, הרבה מעבר למחויבות אישית, יש לך את השעות של המחויבות אישית, תרשמי לי שעה ואני אקבל תעודת, תחתמו לי. אנחנו ממש רוצים לעבוד על העומק של התפיסה העצמית, ותפיסת העולם של מתקני עולם. זה צריך להיות ממש כמו שלומדים, ממש ממש חלק מהמערכת, אבל זה גם צריך להיות בשום שכל. זה לא משהו שעושים על הדרך. הסוגיה הזאת של תיקון עולם היא ממש יכולה לתת לנער ולנערה חוויה שהוא משמעותי. אם בהנחות היסוד דיברנו שאדם מחפש משמעות, ואדם קמה למשמעות, דרך הפעילות של תיקון עולם אנחנו יכולים לעזור למתבגרות ומתבגרים לחוות את המשמעות. אני לא אגזים אם אני אומר, כל תפיסת חינוך דרך כפר יש לה כל כך הרבה מרכיבים, אבל האקס פקטור, הגיים צ'נג'ר, כל המילים בלעז, של הדבר המשמעותי שעושה את השינוי, זה תיקון עולם. ככל שנער ונערה יהיו עסוקים בנתינה, הם יספרו לעצמם את הסיפור הנכון יותר. ואני נוהג לומר שהדבר הכי גדול שאני יכול לתת לבני נוער, זה את האפשרות לתת. את יודעת שבמהלך הקורונה היו הרבה מאוד בתי ספר שהחליטו להביא חבילות מזון למשפחות של תלמידים. חלקם משפחות קשות יום, שההורים היו שכירי יום, ולא תמיד עבדו עם תלוש, וברגע שאין...
הקורונה הוציאה ממעגל הפרנסה והעבודה.
כן. ואני זוכר שבאו הרבה מנהלים ואנשי חינוך ואמרו, אנחנו רוצים וביקשו עזרה, בואו נגייס כספים כדי להעביר חבילות מזון למשפחות של בני נוער. ואני זוכר שאנחנו עומדים ואומרים, רגע, בואו לא נתבלבל. מה המקום שלנו עכשיו כאנשי ונשות חינוך? אנחנו לא לשכת הרווחה. אחד, זה מקסים. מקסים שהמחנכות והמחנכים קודם כל מזהים את האדם כאדם שלם והמשפחה והצרכים בבית.
אכפת להם המקרה של
התלמיד. אכפתיות ברמה מאוד מאוד גבוהה. אבל עכשיו התפקיד שלי להישאר במקום המקצועי. נער שמקבל חבילות מזון מבית הספר, זה טוב, הוא יכול לומר, איזה יופי, הם רואים אותי, אבל הוא יכול גם חלילה להתפתח לאיזושהי מציאות שמתרגלת, מתרגלת לקבלה, ואולי מתקבעת במקום הנזקק. ואז הצענו לבתי הספר שרוצים להפוך את זה לתוכנית חינוך. אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים שתגיע חבילת מזון, אבל בואו בתוך כל חבילה כזאת, נשים שקית, ויהיה כתוב על השקית הזאת, תעביר את זה הלאה. כל נער ונערה שמקבלים חבילת מזון מבית הספר, צריכים לקחת את השקית הזאת, להכניס בתוכה כמה דברים, ולתת אותה למישהו אחר. אחרי שהם נותנים, הם אמורים להתקשר למחנכת, ולחלוק איתה על חוויית הנתינה. הדבר הזה הוא כבר הופך אותו לתוכנית חינוך. אז ככה גם ראיתי את המשפחה, גם העברתי לה, אבל גם... קיבעתי את הסיפור בעיני המתבגר, אני לא נזקק, אני חלק מהמעגל הזה שמקבל ונותן, ומעביר את זה הלאה.
זה יפה, זה גם מנרמל את זה, כל אחד יכול לקבל וכל אחד גם יכול לתת, וגם אני חושבת שאנשים שמקבלים, שהם בתחושה הזו שהם צריכים, הם גם ידעו לתת אולי בצורה יותר נכונה, של תיקון עולם אמיתי, לא, שלא בא מלמעלה, אלא שבא מהמקום שמבין ומכיר.
את יודעת, יש את השיר של דני בסן, מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו?
מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו?
זה שיר כזה שאני הייתי רוצה...
שכל הזמן יעדהד לנו בראש.
שהוא יעדהד לי בראש, קודם כל בשביל עצמי. והייתי רוצה שהנוער יכיר את השיר הזה וישיר אותו... וידהד לו, מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? עכשיו, יש הרבה פעמים שאני עושה משהו בשביל מישהו, לא באמת. אני עושה משהו
כדי
בשביל...
כדי להיראות או שאני ארגיש טוב.
כדי שאני אהיה הטוב הזה שנותן. כאילו המסכן או הנזקק, הוא משרת אותי בתפיסת העצמי שלי כמה טוב אני. דוד המלך אומר בספר תהילים, אשרי משכיל אל דל. הוא לא אומר אשרי נותן לדל, הוא אומר, משכיל לדל. אז יש כאלה שאומרים שמה יוציא את הדל מדלותו? ההשכלה. תן לנער הזה.
ידע.
ידע. תיטע את העולם באדם. תיקון עולם זה גם שהוא ידע שהוא חלק מהעולם, והוא ירחיב אופקים. אז יש דעה שאומרת שאשרי משכיל לדל, זה תן לדל הזה השכלה, ואז הוא כבר יצא ממעגל העוני.
הוא יתיישר.
אבל אשרי משכיל לדל, כפי שאני הבנתי את זה, זה מי שנותן נתינה מושכלת, נתינה מצמיחה ולא נתינה שהיא תוקעת את הנזקק במקום שלו. וזה משהו שכתפיסת עולם, כמחנכים, אנחנו צריכים להיות מחויבים אליו. אחד הדברים שאני פגשתי בכפר הנוער ימינורד, שזכיתי להיות שם חלק מצוות החינוך הרבה מאוד שנים, זה לצידו של דוקטור חיים פרי, כאיש חינוך הוגה, ולראות איך הוא בחר להתמודד, עם נערים ונערות שהעורף המשפחתי שלהם לא היה חזק דיו, ולא יצאו שבתות הביתה. יותר נכון, בחלק מהמקרים הם אפילו לבשו בגדים יפים ביום שישי, נסעו לתחנת הרכבת בחוף הכרמל, ועשו את עצמם הולכים הביתה, רוב החברים מהשכבה התפזרו לבתים, והם חוזרים לכפר הנוער, נכנסים מהגדר, נכנסים לחדר. הבחירה אז בעקבות התופעה הזאת הייתה, שהכפר יהיה פתוח כל השנה, והנערים והנערות, חסרי העורף המשפחתי החזק, הם יהיו סיירת חסד. הם יערכו בחדרים הריקים, משפחות של נפגעי טרור, לשבתות, לחופשות, ואז הם כבר לא נשארים כנזקקים.
יש להם תפקיד.
יש להם, הם סיירת חסד. הנרטיב עכשיו, למה אני נשאר בפנימייה שבת? האם כי אין לי משפחה ואני מסכן? או אני מתקן עולם? אני נשאר בכפר הנוער, כי אני מארח משפחות של נפגעי טרור. Mm-hmm. אני חושב שהכותרת של המעשה הזה, וגם הפרוכת בבית הכנסת בימי נורד, היא לזכרו של נחשון וקסמן, כי משפחת וקסמן, היא הייתה אחת המשפחות שהגיעו הרבה מאוד.
נחשון וקסמן
נחטף ונרצח על ידי החמאס, לפני הרבה מאוד שנים, והמשפחה אז, אני זוכר, זאת משפחה שאנחנו היום במציאות שכמות החטופים, נרצחים, כאילו אנחנו... אבל הסיפור הזה של משפחת וקסמן שהגיע ליל הסדר, ואנחנו ישבנו מול החניכים ושאלנו אותם, מה דעתם? האם הם רוצים להזמין את משפחת וקסמן לליל הסדר? והיה ברור להם שכן, כי לכולם היה ברור שבליל הסדר הכיסא הריק הוא הרבה יותר ריק, והכאב הרבה יותר חזק. אבל הפנייה למשפחת וקסמן היא לא הייתה בואו כי אתם במצב, אנחנו רצינו את יהודה וקסמן, זכרו לברכה, והתקשרנו אליו, אביו של נחשון, אנחנו התקשרנו אליו וביקשנו ממנו שהוא יגיע להיות מהאורחים של הסדר, כי יש לנו הרבה מאוד נערים חסרי עורף משפחתי שצריך לערוך להם את ליל הסדר בקבוצות, והוא ישר התנדב והגיע. עכשיו, בליל הסדר הזה מסבים לשולחן כולם בני חורין, אף אחד לא מגיע אליו כנזקק. עכשיו, אפשר להגיד זה מניפולציה, יש פה טוב. יש פה טוב שמאפשר לכל אחד להיות טוב. אז מה זה אומר לחנך לתפיסה או לתודעה של מתקני עולם? אני חושב בראש ובראשונה זה לאמן את הנוער
מתי עשית משהו?
זה השלב הבא, אני חושב. מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? זאת שאלה שהיא מהדהדת ברקע, אבל אני רוצה להוציא בני נוער לסיור בשכונות, ולזהות עוולות. לזהות חוסר צדק.
זאת אומרת, לפתח שנייה את החושים
לפתח
האלה.
את היכולת לראות את המרחב שלי כבר תיקון, איפה אני יכול לעשות מעשה קטן, שיכול לשפר את המציאות, לעשות יותר טוב, אבל בשביל לעשות יותר טוב, אני צריך גם לראות את הפגמים, לראות את החסרים, לראות את הדבר הזה.
להיות במודעות בכלל ואכפתיות, ורצון ואמונה שאני יכול לשנות.
יש את השיר של איה קורם, רונה אומרת שכדור הארץ מתחמם ואני האישה עם עסקית.
רונה אומרת שהדישות עוד
רונה אומרת שיש כאן מסכנים, מנוצלים, כשאני סוגרת את חלון המכונית, בסוף היא אומרת, ואני האישה עם הפרחית, יש איזושהי נטייה, שהעולם גועש מסביב, אני צריך את חלקת האלוהים הקטנה שלי,
כן,
להיות לי בשקט שלי.
תן לי שקט ולעטוף אותי
לגמרי.
אתה יודע, רונה אומרת, נורא נורא מרוחק לי, כאילו כדור הארץ מתחמם, זה משהו שאני יכולה להילחם בו, ולהיות ערנית אליו, כשהמציאות שלי היא מבוססת. אבל אני תמיד מסתכלת על תלמידים שגרים בשיקונים, שאפילו האור לפעמים אתה עולה במדרגות והכל חשוך, לפעמים אני יכולה להגיד, מה, זה רק להחליף נורה, אבל זה כנראה לא רק להחליף נורה, אז כאילו הסיור הזה שאתה מציע של לזהות שנייה, האזורים אפילו הכי קטנים שאנחנו יכולים לתקן ולהשפיע.
זה לראות איזשהו משהו בולט, עץ בולט על שביל של בית של קשיש בשכונה, ולהגיע עכשיו ולשבור את החתיכת עץ הזאת, כי יכול להיות שעל התכופף קשה לו, ואני מזהה את זה עכשיו, אני רואה את הדבר הזה, אז אני פשוט ילך שם, ואני שובר את זה, ואני לא עובר הלאה, זה לא, אני לא בתוך הבועה שלי. אני חושב שדווקא כדור הארץ מתחמם, דווקא משם אני יכול, כאילו, לקחת בני נוער ולדבר איתם על התחממות הכדור, ולעשות מעשה, זה נכון, זה נראה, אמר לי פעם מישהו...
זה גם פוגע בכולנו, זה לא,
אמר לי פעם משהו, מה, אתה באמת מתעקש עם התלמידים שלך על המחזור, על הבקבוקים במחזור, אתה יודע שזה שטויות, שזה לא זה, אמרתי לו, זה לא שטויות, כי מהתלמידים שלי יהיה פה מישהו שיהיה לו מפעל אדיר, וברגע שהוא יתרגל לשים את הבקבוקים במחזור, המפעל הענק הזה שהוא ינהל אותו בעתיד, הוא לא יהיה מפעל מזהם. גם אם הבקבוק הזה לא הדבר שיציל את כדור הארץ, הבוגר שלי הוא מזה שיתקן את כדור הארץ. ואני חייב לחנך בתפיסה כזאת. אני לא יכול להישאר במקומות האלה הקטנים. אני חושב שאם יש משהו שמאפיין את שלושת הדתות המונותאיסטיות, האמונה באל, יש שם משהו שבדת היהודית אנחנו מכירים, המושג הזה של תיקון עולם, הוא לתקן עולם במלכות שדי, נכנס לתוך התפילה, בתוך תפיסה מאוד משמעותית שלכל אחד יש את האחריות לתיקון העולם. השיא של זה, שהרמב״ם מדבר על זה בהלכות תשובה, שבן אדם צריך לדעת לחיות באיזושהי חוויה, שהעולם חציו זכאי, חציו חייב, הוא יעשה עכשיו, כאילו הוא מצייר את זה, כאילו יש מוזניים. יש מציאות כזאת של מוזניים, עשית משהו רע, עשית את הקף של הרע, ועכשיו העולם הוא עולם רע, בגלל המעשה רע שאתה עשית, אוי, זה מלחיץ, לא רוצה להיות עם כזאת אחריות, אבל עשית משהו טוב, עכשיו הקף של הדברים הטובים, כל העולם הזה אולי יכול להיות, הוא קיים בזכותך. זה רק כדי להמחיש את התודעה, זה התיקון עולם ואת האחריות שיש לי. שאנחנו עשינו איזשהו תהליך עם עיריית תמרה, בעבודה עם נוער ומצבי סיכון בכל העיר, בכל הרשות, עבדנו עם כל הצוותים של קידום נוער וכל החברה הערבית, ועלו שם כל מיני דוגמאות על כל מיני ילדים מאתגרים וכאלה, והיה תהליך. ושם למדנו את החוק של עד השכן השביעי, העיקרון שבאו ושאלו את הנביא מוחמד, למי האחריות שלי? אז אומרים, קודם כל אתה אחראי על השכן בבית ממול. אבל המעגל 360 מעלות מסביב לבית שלך, יש לך אחריות על 7 הבתים מהבית שלך, ואתה צריך לדאוג לכל שכניך במרחק 7 הבתים הללו. בואו נראה את כל הנערים והנערות שנשרו, ונבדוק פה 20 אנשים ממערכת החינוך בעיר, מי השכן השביעי שלהם.
מדהים.
עשו מיפוי, והבחור שהיה הכי 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 מאתגר, הוא היה בבית השביעי מהבית של ראש העיר. ובאו לראש העיר, וראש העיר היה צריך לקחת אותו תחת חסותו, ולהיות מנטור שלו, כדי לעזור לו. אז יש לנו תיקון עולם, יש לנו עד השכן השביעי באסלאם, ובברית החדשה יש את הסיפור של השומרוני הטוב. הסיפור הזה הוא על מישהו שעלה לרגל לירושלים, מאזור ים המלח, מאזור יריחו, ובצד הדרך הוא נשדד ונשאר שם זרוק בצד הדרך, והספרות מתארת את זה שהגיע הכהן, עבר, ראה אותו בצד, לא ידע לעזור לו, לא לעזור לו, החליט לעבור צד. ירד לוי, הסתכל, ראה, לא ראה, אמר לא, לא, אני לא יודע, אני אעזור לו, אני לא מסתבך, לא עזר לו. ירד השומרוני, ששומרוני כנראה זה ישראל, כי שומרון הייתה בירת ממלכת ישראל. וירד הישראל וראה בן אדם במצוקה, הוא לקח אותו, הלביש אותו, לקח אותו לפונדק, קנה, ומזה נולד חוק השומרוני הטוב. מה זה חוק השומרוני הטוב הזה? חוץ ממי שראה סיינפלד ויודע אולי לקחת, יש שם איזה פרק מקסים, שמי שעומד בצד ומתבונן ומתכבד בקלונו של חברו, חשוף לתביעה, כי יכלת לעזור, יכולת להושיט יד, ולא הושט את היד.
והמשכת הלאה.
כן, או מה שבמקורות היהודים, החוק שנקרא לא תעמוד על דם רעיך, אני חייב, אסור לי לעמוד, שדם ראי בסכנה, אני חייב להיות אקטיבי, אני חייב לעשות את הטוב ולא להימנע. חוק השומרוני הטוב הוא גם בא להגן על אנשים שבוחרים לעשות טוב, אבל אז הם חס וחלילה חשופים לתביעה, ויגידו, אני טבע, אתה הזקת לי יותר מאשר. אז המחוקק רוצה גם להגן על האנשים שיש להם את הכוונה הטובה. אבל אם נחזור אלינו, אנחנו המחנכות והמחנכים, אנחנו קודם כל צריכים בני נוער שמזהים במרחב שלהם אי צדק, ורואים את זה, ורואים ויודעים לקרוא לזה, זה עוולה, זה לא טוב. השלב הבא זה, אוקיי, זה עוולה ונתרגל ונחיה לצידה, או וואלה, אנחנו יכולים לשנות אותה. אנחנו יכולים לעשות פה שינוי. ומרגע שהם תופסים את עצמם כמחוללי השינוי הזה, התפקיד שלנו זה לייצר להם את ההזדמנויות. הרי על כל דבר כזה אני יכול להגיד למה לא.
בטח.
אנחנו קוראים לזה במפגשי לימוד עם המחנכים, ערב או לא מתערב. כאילו, האם אני צריך לבטא פה את הערבות שלי, או שאני לא מתערב? כי יש לי סיבות למה לא להתערב.
להתערבות יש מחירים מאוד כבדים.
להתערבות יש מחירים.
אני זוכרת מקרה עם תלמידים שפתאום הם גילו שיש עובדי קבלן בבית הספר, זה היה בתיכון, ואני אגיד שלשמחתי זה הפריע להם, פתאום הם התחילו להתעניין בזה, וכשהתחלנו להניע איזשהו תהליך סביב זה, היו הרבה גורמים שניסו לרסן ולהפסיק את זה.
כי המערכת עכשיו תגיד, אתם עושים פה רעש שלא מאפשר לנו ללמוד, אבל הנערים והנערות שלך שנלחמו בעובד קבלן, הם קיבלו שיעור מעולה באזרחות ובחינוך, והם יהיו מתקני עולם. הם אותם אלה שבפרק על תיקון הלב דיברנו, אלה שיעברו על הכללים ויפתחו את העולם.
לגמרי. ואני אגיד שחלקם גם באו ממשפחות שההורים שלהם בעצמם היו עובדי קבלן, אבל אולי חלקם בפעם הראשונה לא נאבקו עבור עצמם, אלא עבור מישהו אחר.
הרבה יותר קל מבחינה רגשית להיאבק את המאבק של הזולת, ולא לזעוק את הכאב שלי או של אמי.
בתנאי שאני גם, אולי לא בתנאי, אבל הציפייה היא שיהיה גם תמיד מישהו שידע לי להתייצב לצידי כשאני צריכה. ובאמת יש אבל בתביעה הזו לתיקון עולם, לי תמיד הרגיש שצריך איזשהו שפע. כדי להיות בתודעה הזו של תיקון עולם, אני צריכה להיות באיזשהו מקום של שפע, אבל הקריאה שלך פה אומרת גם משהו אחר, אולי דווקא מאלה שחסר להם, דווקא שם אנחנו נעשה...
כי זה תפיסת עולם. שם. השולחן ערוך כותב, אפילו אני, המתפרנס מן הצדקה, חייב לתת צדקה. למה? כי זה איכשהו תופס את עצמו על המעגל הזה של המקבלים והנותנים. אנחנו לא אמורים להיות, או לפתח, או לייצר תפיסה של אנשים שהם רק מקבלים ולא נותנים מעצמם כלום. זה לא נכון להם, זה לא נכון לנו. והיכולת הזאת היא של להיות אני המתפרנס מן הצדקה, שנותן צדקה, שהוא חלק מההבנה שלו זה שתמיד יש מישהו אחר לתת לו. ואם זה אני לא יכול לתת לו כסף, אני אוכל לתת לו חום ואהבה, אני אוכל לתת לו מזמני, אני אוכל לתת לו מאור פנים. אחד מהמפעלי חינוך שאני מאוד מאוד שמח על הזכות שהייתה לנו להיות שותפים לו, זה כפר נוער, הגוזו שלום, שהוא הוקם ברואנדה, על בסיס תפיסת החינוך של דרך כפר. הוא הוקם בזכותה של אן היימן, זכרה לברכה, שהיא באמת הבינה שהעם היהודי לא יכול להישאר אדיש לג'נוסייד של אחרים בעולם.
ג'נוסייד שהיה ברואנדה.
היה ברואנדה ג'נוסייד נגד הטוצי, והיא אמרה, אני יהודיה, אני לא יכולה להישאר אדישה אל מול הכאב הזה, והיא ביקשה להקים כפר נוער לילדים יתומים ברואנדה. והיא באה ללמוד מאיתנו את תפיסה דרך כפר, ועל בסיסה הקימו את הכפר הזה, ניר להב היה מנהל ההקמה, שמעון סולומון היה מנהל החינוך, והרבה גופים היו פעילים, אבל התפיסה הייתה תפיסת החינוך שלנו, ובפעם הראשונה שנסעתי לשם לראות את שני המחזורים הראשונים, התרגשתי כל כך קודם כל שהנערים והנערות בכפר קוראים לזה תיקון הלב ותיקון עולם בעברית. ואמרנו להם, למה אתם לא קוראים לזה באנגלית או בקינר וונדה? והם אמרו, כי חלק מהכרת הטוב זה אם למדנו את זה מעם ישראל או מעם היהודי, אנחנו רוצים לשמר את זה בשפה העברית. ואנחנו בערב מצטרפים לפאמילי טיים, זמן משפחה של תלמידי כיתה י'
של החניכים שם הפנימיים
בכפר. חניכים בכפר הנוער, והם בדיוק חזרו מהסיור הזה של בכפרים מסביב לכפר, הם הלכו בסיור של איתור צרכים לתיקון עולם. והם גילו שבכפר הקרוב, ברובונה, בכפר הקרוב, יש שני בתים, אחד בית שממש כבר התפרק, ובית אחד שהוא ממש מת ליפול, בית אחד של קשיש, שהוא ערירי, ובית אחד של אלמנה עם ארבעה ילדים. והם יכולים לבנות בית אחד. הם יכולים ממש, כי יש להם את משאב הזמן והכסף שהם גייסו, זה לבנות מלבני מבוץ ומסנדות, זאת אומרת, זה לבנות אבל בית, והם צריכים עכשיו, הם עושים דיון למי הם יבנו את הבית.
וואו.
עכשיו תקשיבי על הסיפור, רק עצם זה שהם יצאו לאיתור צרכים, והסתכלו לכאב בעיניים. מאיפה באים הילדים היתומים האלו? מכפרים דומים. לא בהכרח להם יש את הבית הזה, אבל הם יהיו עכשיו
בבניין, בתיקון
עבור מישהו אחר. לי היה ברור שהם לוקחים את ה... שבסוף הדיון עם זה, כאילו מתמטיק, בן אדם אחד מול חמישה, הולכים לאמא ולאלמנה והילדים, והם עושים הצבעה, וכמעט כולם אומרים לבנות בית לזקן. אני יוצר את זה, ואני אומר, אני חייב שתסבירו לי, אני כאילו בא עכשיו בראש מערבי, מתמטי, כאילו מה זה, כאילו יש פה 5 נפשות, מול...
רק להיות ברגע כזה שבני נוער מקיימים כזה דיון בעל אמת.
זה ממש!
דיון תיאורטי.
ואז אומר לי אחד הבחורים שם, אין לנו הרבה זקנים, מאז הג'נוסייד, זה דור שלם שנכחד. אם יש אחד, חייבים שכל הילדים בכפר יראו אותנו מכבדים את הזקן, ושאנחנו בונים לו את הבית. זה ערכים שהם חלק מהתרבות שלנו, אבל הם כמעט נכחדו, ולנו יש אחריות של תיקון עולם, להחזיר את הערך הזה להיות נוכח. וכעבור כמה שנים, זכיתי להגיע שוב עם מנהלות ומנהלים, לראות את הכפר בפעולתו, ולראות את הבית שהיה אז של אותו קשיש, שהוא כבר לא בין החיים. אבל המחשבה הזאת היא שבני נוער גדלים עם מודעות של תיקון עולם, היא מחשבה שאסור לנו לוותר עליה.
מדהים, כי הם גם אחראים לזקן הזה, אבל גם הם מרגישים אחראים למרחב הכללי. זה תיקון עמוק.
וזה כאילו, שוב על הדבר הזה יגידו, אבל עניי עירך קודמים, מה אתה הולך רחוק? קודם כל השכן הראשון. אלה טיעונים שהם מאוד נכונים. ברמה האישית כמחנך זכיתי לראות ולהבין שנערים שביחד איתנו עשו גן שעשועים בחדרה, מה שהיה גן שהיו שם מגיעים נרקומנים, ותלמידי בית ספר ברנקו וייס בחדרה שנסגר בינתיים, הגיעו והחליטו להפוך ולשפץ את הגן הזה, וכל תושבי השכונה הגיעו ויחד איתם שתלו וניקו וצבעו. אז זה סיפור, זה הסיפור שלהם. אני חלק ממתקני עולם, אבל הם לא ראו את הבלוק שלהם. רק אחרי שהם תקנו את גן השעשועים הזה, הם חזרו הביתה ופתאום מספרים למורה או למחנך, אני רוצה קצת כלים כי כל התיבות דואר אצלנו בבית שבורות. ברגע שאתה הולך רחוק, אתה רואה קרוב. אז הדבר הזה, אני לא בא להתווכח עם הערך של עניי עירך קודמים, אבל אני חושב שהחינוך לנתינה לזולת ולרחוק, הוא מאפשר לך אחר כך לחזור הביתה, ולראות פגמים ולעשות את התיקון שלהם. ואם אני צריך לאסוף את כל הסיפור של תיקון עולם, אז אני חושב שהמעבר מתודעה של שורד לתודעה של מנהיג, זה הדבר המשמעותי, ואפשר לחוות אותה באמצעות תרגול שריר הנתינה של בני הנוער. כי יש גם את השאלה הפילוסופית, אם יש לך 1,000 מטבעות של זהב, האם תתני אחד למישהו, והוא יעשה עם זה משהו משמעותי, או שתתני 1,000 פעמים ל-1,000 אנשים. נכון. היות ואני מחנך, והתפקיד שלי זה באמת לתקן את העולם, אבל דרך חינוך, אני בוחר לתרגל את הנוער בנתינה של 1,000 מטבעות.
שהיא גם יכולה להיות דברים פשוטים וקטנים, לא רק דברים בומבסטיים ובלתי מושגים.
כי אם אני הייתי שר האוצר, יכול להיות שהייתי אומר, מה זה סתם נתינה, אני רוצה 1,000 שמישהו משמעותי, והוא יקים מפעל ויעסיק עוד אחרים. אני כרגע, בתחום האחריות שלי, לחנך את הדור הבא למודעות, לנתינה ואחריות על המציאות, אז אני צריך לאמן אותם בנתינה, בלראות את העוולות, להבין שזה בר תיקון, אפשר לשנות, והנני, אני זה שהולך לשנות, לא אני זה שמתלונן, אני זה שקם יחד עם המחנכת שלי, או איתה או בלעדיה, אנחנו הדור שיתקן את העולם, ולנו יש זכות להיות מחנכים של הדור הנפלא הזה.
הדור מדהים, תודה. אני רק אגיד בקטנה שהרבה פעמים כמורה אני מתחבטת המון, האם לפנות עכשיו את הזמן לעוד יום שיוצאים ועושים איזשהו משהו, כי המטרה שלי פה זה למידה, וכמה משימות נוספות יש, וזה נתן איזשהו כוח וחשק לדבר הזה, ואפילו בקטנה, להיכנס, לרשום על הלוח מתי בפעם האחרונה עשיתי משהו בשביל מישהו,
תודה שתיקנת עשיתי, כי אם נשים להם עשית, זה שוב המאשים. אנחנו צריכים לחנך בערכים, לא...
לא רק להטיף להם.
כן.
תודה.
תודה שהקשבתם לנו.
מה שהיה כיף ומעניין. תודה רבה. נתגיש לפרק הבא.
נתראה.
דרוש כפר. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. הפודקאסטים של 103 FM.